הכל חי אונליין 93fm.co.il כאייל תהרוג עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא תמיכה בבן או בת הזוג בזמן של צרה, בזמן של קושי, בבחינת נושא בעול עם חברו, עם בן או בת הזוג בתוך המשפחה. איך עושים את זה בצורה נכונה ויעילה, רחמנא ליצלן, כשזה מגיע. אנחנו חיים בעולם, ימי שנותינו בהם 70 שנה, בגבורות 80 שנה, אם אדם חי מספיק זמן ושיזכה לאריכות ימים בעזרת השם. אם האדם חי מספיק זמן והוא קשור לאנשים מספיק חזק, אז אובדן, כאב, אלה הן חוויות לצערנו בלתי נמנעות. בעיות של בריאות, קשיים כספיים, מתחים במערכות יחסים וקשרים עם בני אדם, מוות, רחמנא ליצלן, של אדם קרוב, התנפצות של חלום, אין יותר מימוש של שאיפות. כל אלה יגיעו לצערנו גם אצל הזוגות ששלום בית היא מנת חלקם בדרך כלל. מיליוני בני אדם יהיו רחמנא ליצלן חולים במחלות קשות. מיליוני בני אדם יאושפזו בבתי חולים. מיליוני בני אדם עתידים לסבול בעיות וקשיים במהלך החודשים הקרובים. לצערנו התמודדות עם צרות היא דבר בלתי נמנע. צריך לדעת איך עושים את זה. איך האדם מתמודד עם הצרה ואיך האדם תומך בחברו בצרה, בבחינת נושא בעול עם חברו. כך מופיע בפסיקתא זוטרא. הלל אומר, אל תפרוש מהציבור. לא יהיה אדם רואה ציבור בצער ויאמר, אלך לביתי ואוכל ואשתה, ושלום עלי נפשי. אלא יהיה נושא בעול עם חברו. והתורה אומרת, בספר ויקרא, וכי ימוך אחיך, ומתי ידו עמך ואיך הזקת בו? אומרים המפרשים, גם אם לא יכול לסייע, בכל אופן ישתתף בצרתו, יצטער בצערו, כמו שכמובן ישמח בשמחתו. במילי דאבות כתוב, נושא בעול עם חברו שלא יפרוש מצרות של הכלל. והגמרא מסכת תענית אומרת שהפורש מהציבור אינו רואה בנחמתם, וכן יהיה מצטער בצער היחיד, ומשתדל לעזור לו, ולהוציאו מצרתו. נאמר על משה רבינו, כשהיה נער בבית פרו, היה יוצא לראות בסבלם של האחים שלו, עם ישראל, היה בוכה ואומר, חבל לי עליכם, מי ייתן מותי עליכם? אין לך מלאכה קשה ממלאכת עתיד, והיה נותן כתפיו ומסייע לכל אחד ואחד מהם. היה מיישב המסע שמונח עליהם, ועושה כאילו הוא מסייע לפרו, למען פרו הוא עושה את זה, כך פרו חשב. אבל הוא הולך ועוזר לעם ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה הנחת עסקיך והלכת לראות בצערן של ישראל ונהגת בהם מנהג אחים, אני מניח את העליונים ואת התחתונים ואדבר עמך. כך אומרים המפרשים, הפסוק אומר, ויער השם כי שר לראות, ראה הקדוש ברוך הוא במשה ששר מהעסקים שלו, לראות בסבלותם. לכן ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה. כך מופיע גם על הנביא ירמיהו. כשהגלה נבוכדנצר את ישראל והיו הולכים לשבי בשלשלאות של ברזל, היה ירמיהו רואה כד בחורים שהם בקולר ונותן ראשו עמהם. והיה נבוזרדן רב הטבחים מעביר אותו, וחוזר ירמיהו ורואה קט של זקנים, והיה נותן צווארו עמהם, ותמיד היו מזיזים אותו מחברתם. והוא ירמיהו רצה להצטער בצערם. היות שכתוב בנביא ירמיהו פרק למתת שעל ירמיהו ציווה נבוכדנצר שלא יעשו לו שום דבר. למה עשה כך הנביא ירמיהו? הוא למד מהשכינה הקדושה. כתוב בספר תהילים, אמו אנוכי בצרה, בכל צרתם לא כביכול לריבונו של עולם צער, השכינה מצטערת בצערם של ישראל. חובה שיהיה אדם נושא בעול עם חברו. השאלה היא איך עושים את זה בצורה הנכונה. התמודדות עם זמנים קשים היא לא קלה, ובטח כאשר האדם מתמודד עם זמנים שמתארכים. יש חלילה מחלה כרונית, משבר כלכלי קשה לאורך זמן, בעיות בריאותיות, מוות רחמנא ליצלן של אדם קרוב. כל זה דורש גיוס משאבים וכוחות לאורך תקופת זמן ארוכה ומתמשכת, וזה עלול להיות מתיש. אבל כשבני הזוג יכירו את הכללים, יהיה להם קל יותר להיות בבחינת נושא בעול עם חברום. זמנים קשים בין בני אדם יכולים לקרב ולאחד ביניהם. כל זה בתנאי שבני האדם, בני הזוג, לא יאשימו האחד את השני, אם הקשר יהיה מלווה בחוויות חיוביות. אז יתפתח ביניהם קשר חזק ומיוחד, שאז לקשר הזה יהיה קשה יותר להיחלש עם הזמן. לא פעם הידיעה שהם הצליחו להתגבר על המשבר יכולה להגביר את ביטחונם שגם בעתיד הם יוכלו להתמודד עם צרות, מה שמחזק את הביטחון והאמון שלהם ביכולת שלהם להחזיק חזק בקשר בצורה בריאה ואיתנה. ונתחיל שבני זוג כשמתמודדים עם משבר חיצוני, החרדה והמתח נעשים חזקים יותר. ואדם שנוהג להיות בחברת אחרים בתקופות של קשיים קטנים, יכול לרצות להיות הרבה יותר יחד בחברת אנשים בזמן של לחץ אינטנסיבי, של משבר גדול. לעומת זאת, מי שמעדיף להיות לבדו בזמן של לחץ קשיים קטנים, יכול בזמן של משבר גדול ממש להסתגר כשהמציאות מכריעה אותו בזמן של משבר. לדוגמה, הבעל והאישה עוברים זמנים קשים מאז שהבעל פוטר מהעבודה שלו. ימים שבהם הבעל לא מוצא עבודה חדשה, יום עובר יום, שבוע עובר שבוע, חודש עובר חודש. הוא יוצא מחוץ לביתו וחוזר ללא עבודה. הוא הולך עם ראש מורכן, ולא בגלל מידת הענווה, אלא בגלל תחושת ההכנעה והתסכול שנכפתה עליו. הוא הולך שפוף, הוא מעוניין להיות רק עם עצמו. אשתו שואלת אותו, מה שלומך? איך היה? והוא ממלמל. אמירה שלא כל כך נשמעת, אותו דבר. אשתו, במירב ההתלהבות, טוב, אז בעזרת השם, עוד מעט נקבל תשובות טובות מחברה זו או חברה אחרת. בטוח שאנשים יתרשמו ממך לטובה, אני מכירה כמה טוב ואיכותי אתה. הוא ממשיך למלמל, כן, בטח, בעזרת השם. יוצא מהחדר. האישה כועסת, רציתי לדעת מה קורה איתו, הוא לא מדבר, אני חייבת לתמוך בו. מי יתמוך בו אם אני לא אתמוך בו? אני רוצה שנעבור את זה ביחד, למה הוא לא מאפשר לי לעזור לו? בדרך כלל, לגברים קשה יותר לבקש עזרה מאשר לנשים. האם זה בגלל שהם לא רוצים להיראות כחלשים? הם רוצים להראות שהכל מתנהל כרגיל על מנת שהמשפחה לא תישבר? האם הם מפחדים מעולם הרגשות? כל מיני סיבות, כל מיני הסברים. אבל בדרך כלל, מה שכן הוא שגברים קשה להם יותר לבקש עזרה מאשר לנשים. ולכן לא פעם בזמן משבר וקושי, הם נסוגים אל תוך עצמם. כשהבעיה היא קצרת מועד, בעיה של יום יומיים, שבוע שבועיים, נסיגה כזאת של האדם אל תוך עצמו, היא לא בהכרח תשפיע. אולי אפילו תעזור למצב. בטח אם האיש יצליח להתמודד בינו לבין עצמו. אבל כשהבעיות מתמשכות, הנסיגה של האדם, של הגבר, אל תוך עצמו, עלולה להכביד ולהוסיף קושי, כי בני הזוג מרגישים מנותקים יותר ויותר האחד מהשנים. נחזור אל הזוג שדיברנו עליו. האישה, היא רוצה לעזור לבעלה. התסכול שהיא הרגישה, לא בגלל שהוא רצה להיות לבד, אלא גם בגלל שהיא רוצה לדבר איתו. היא האמינה ששיחה משותפת יכולה להיות דבר טוב שמרפא. בהרבה מאוד מקרים היא גם צודקת. דאגה בלב איש ישכנה, אומר שלמה המלך, והגמרא מסכת יומא אומרת, דאגה בלב איש ישכנה, הכוונה היא שדאגה בלב איש יקופף את הדאגה. זו המשמעות של המילה ישכנה. ואיך ישכנה? שני פירושים בגמרא, רב עמי ורב אסי. דאגה בלב איש ישיחנה מדעתו, או ישיחנה לאחרים. היא מרגישה שהיא רוצה לקיים את הדברים. דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים. והוא לא מגיב, כמו שהיא ציפתה. היא ציפתה שהוא ידבר, שהוא ייפתח רגשית. הוא לא חושב עליה, הוא לא אומר לעצמו, היא בכלל לא יכולה לעזור לי, הוא פשוט מתעסק בעצמו. הוא לא יוצא ממערכת החשיבה שלו על עצמו ולראות מה השני רוצה, מה השני צריך. אנחנו לא מאשימים אותו, פשוט מגדירים את המצב המנטלי הרגשי שבו הוא נמצא. על מנת שהיא תוכל להשיג את הגשר, את הקשר, את סוג התנהלות הקשר שהיא מעוניינת בה, טוב שתאמר לבעלה משהו בסגנון של, אני מבינה שאתה מעדיף להיות לבד. האם נוכל לדבר יותר מאוחר, פרק זמן מסוים, לא כל הזמן, חצי שעה. כלומר, מצד אחד, כן, לומר לבעל, אני מבינה את הצורך שלך, את הרצון שלך לזמן, לעצמך, להיות לבד. יחד עם זאת, אני גם רוצה להביא לידי ביטוי את התפיסה שלי, את הצורך שלי. הייתי רוצה שנוכל גם לדבר כמה רגעים. כך נביא לידי ביטוי את ההתנהלות המשותפת, צורך שלך, לבדיות, צורך שלי, לשיחה. לא פעם כאשר מגדירים זמן מסוים, לדוגמה חצי שעה ביום שמדברים על הקושי, על המשבר ולא יותר, זה יכול מאוד לעזור. גם לאישה שהיא יודעת שישנם זמנים קבועים שמדברים על הבעיה, גם לאיש, מכיוון שהוא יודע שזה לא פעם בשתיים בצהריים, פעם בשלוש בצהריים, פעם בעשר בערב. הוא יודע שיש זמנים קבועים, ואז זה קל לו יותר להתמסר אל השיחה. זה לא לגמרי מה שהאישה אולי הייתה רוצה. מתי שהיא מרגישה שהיא רוצה לדבר בצורה ספונטנית, אז היא רוצה להביע את עצמה. אולי זה לא בדיוק מה שהבעל היה רוצה, בכלל לא לדבר על זה. אבל זוהי פשרה, שכל אחד מהשניים כן מוצא עדיין את המקום לצרכים שלו, גם אם לא בצורה מושלמת, אבל הוא משיג מה שהוא רוצה. האישה משיגה את זמן השיחה על המשבר ועל הקושי. נכון, לא בדיוק מתי שהיא תרצה בזמן הדאגה, בזמן המשבר, הזמן הקבוע לשיחה הזה. הבעל, זה לא בדיוק מה שהוא רוצה, להסתגר עם עצמו, אבל יש לו הרבה זמן שהוא יכול להיות עם עצמו בנושא המשבר והקושי. ככה מייצרים פשרה שיונה בצורה המקסימלית לצרכים של שני הצדדים, גם לבעל וגם לאישה. נקודה נוספת חשובה מאוד. בהרבה מקרים, לדוגמם, הבעל אומר כמה קשה לו, כמה הוא מתוסכל, כמה הוא מאוכזב. האישה מתארת כמה היא סובלת. ואז הבעל או האישה מנסים לשכנע אחד את השני, אתה לא מרגיש ככה, אתה סתם מגזים. זוהי טעות. חשוב לקבל את הרגשות של האדם הסובל. לא להתעמת עם הרגשות, לא לנסות לשכנע אותו להרגיש אחרת, בטח לא לומר לו שהוא מגזים במה שהוא מרגיש רק מכיוון שאנחנו מרגישים חסרי אונים ומתוסכלים כשהוא בוכה, כשהיא מתוסכלת. חשוב לא לשכנע את הצד השני להרגיש אחרת רק כי הרגשות האלה מאיימים עלינו, גורמים לנו אי נוחות, או שאנחנו לא מבינים איך הוא מתוסכל מכאלה דברים. למה היא עצובה מדבר כזה? למה? מכיוון שבן הזוג, בת הזוג, שמרגיש או מרגישה שלא מבינים אותו או אותה, עלולים פשוט להתנתק רגשית. דווקא באותו הזמן, שהאדם הכאוב מרגיש צורך לדבר, זה הזמן לקרבה. איך היא הקרבה? להקשיב. אפילו לשדר לו, האזנה משקפת. כלומר, לסכם מה שאנחנו מבינים ממנו. הבנתי ממך שאתה מרגיש, שאתה חווה, שאתה חושב, וזה מבהיל את בני האדם לפעמים להקשיב יותר מדי לצד השני. כי אם הוא מתוסכל, היא מאוכזבת. אם קשה לו, זה אומר שאני לא בסדר. זה אומר שהוא יעזוב. זה אומר שהוא יעשה מעשה. זה אומר שאני אדם רע. זה אומר שאני לא יכול לעזור. זה אומר משהו רע עליי. לכן האדם לא תמיד מצליח במשימת ההקשבה, להקשיב למישהו אחר. למה? כי הוא מאוים ממה שהאחר מרגיש. אבל בהרבה מאוד מקרים, כאשר אנחנו מקשיבים לאדם האחר, אנחנו מרגיעים את התסכול והאכזבה, ואין אדם נתפס בשעת צערו. אז בשעת צערו הוא אמר מילים קשות, כמה הוא מתוסכל, כמה הוא כועס, כמה הוא מאוכזב, כמה הוא לא מאמין בשיפור איכות חייו. בצורה זו או אחרת, לא להיבעל, זוהי אמירה, זוהי תחושה, זו לא מסקנה. אדם לא נתפס בשעת צערו, מלמדים אותנו רבותינו. אז זו אמירה שהוא אמר, זו הרגשה שהוא הרגיש, זה יעבור. אבל בואו ניתן לו לדבר, דווקא כאשר אנחנו נשפוט אותו ונאמר לו, איך אתה בכלל יכול להרגיש כך? איזה כפיות טובה. אתה מרגיש מתוסכל? אסור לך להרגיש כך. איך אתה יכול בכלל לחשוב כאלה מחשבות, להרגיש כאלה הרגשות? כשאנחנו ניגשים בגישה הזו, לא רק שאנחנו לא עוזרים לאדם האחר לשחרר את הרגשות, לעברר את התחושות, אנחנו דווקא גורמים לו להתחיל להתכנס אל תוך עצמו ולעשות חישוב מסלול מחדש. אם עד עכשיו חשבתי שאני רק מביע רגשות, הגיע הזמן גם להאמין בהם. כמו שאומרים רבותינו, לא מרצים אדם בשעת כעסו, כי כשמנסים לרצות אותו, אז האדם הופך את הכעס הנקודתי למשהו מהותי. הוא כעס כי יחרו לו, ואז מסבירים לו, זה לא כזה גרוע, זה לא כזה קיצוני. אז הוא יתעצבן עוד יותר ויהפוך את הכעס לאירוע נקודתי, למשהו מאפיין. זה הבן אדם ההוא, אני לא מוכן בכלל לפגוש אותו יותר. לכן חשוב לעזור לצד השני, להקשיב, לשמוע, לא לשפוט. זה הזמן לגלות הבנה, לגלות אמפתיה. ועד רבה, אם לא נגלה אמפתיה, אם לא נגלה הבנה, ונרצה לשנות את הצד השני, הוא יתנגד למאמצים לשנות אותו. איך אתה מרגיש כך? הוא יגיד, זכותי ונורמלי להרגיש ככה. כדאי לקבל את הרגשות, לשמוע אותם, להאזין. זה לא אומר שאנחנו אוהבים את הרגשות האלה, מסכימים איתם, רק לשדר שאנחנו לא מתנגדים ומבינים את ההיגיון של הצד השני. אולי זה לא ההיגיון שלנו, אולי זו לא מערכת החשיבה שלנו, אבל זה לא אומר שזה לא הגיוני, זה ההיגיון שלו. היה פעם מישהו שאמר לגאון הרב נבנצל, זה לא הגיוני. הוא אמר, אתה צודק, זה לא הגיונך, אבל זה כן הגיוני, ההיגיון שלי. כשאנחנו מגלים הבנה ואמפתיה לצד השני, אפשר לראות סימנים בסגנון של תחושת רווחה, ביטחון או רגיעה אצל הצד שמאזינים לו. אז זה נהדר שאדם מדבר על הרגשות שלו, אבל לא לסתור את הרגשות שלו. דבר נוסף, חשוב לעודד את בן או בת הזוג לדבר על הרגשות המטרידים בזמן של מצוקה או משבר, אבל לא להתעקש על כך. יש אנשים שלא מרגישים בנוח להביע את הרגשות המטרידים, למרות שאולי בדרך כלל בריא יותר ונכון יותר כן לדבר על הרגשות, אבל כשמתעקשים ומשקיעים מאמצים רבים כדי לדובב את האדם האחר, זה גורם לא פעם לתוצאה הפוכה. תדבר, אתה חייב לדבר על זה. לא פעם גורם לאדם שמלחיצים אותו להימנע מלדבר ולהסתגר יותר ויותר. לכן אם מנסים לדובב מישהו לדבר על הרגשות שלו, בצורה עדינה, בצורה נעימה, לא בצורה מלחיצה. אפשר להציע לאדם האחר לכתוב את הרגשות שלו. אפשר לומר לו, מתי שנוח לך אפשר לדבר על הרגשות. גם אם אתה מעדיף לו עכשיו פעם אחרת, אפשר להעלות אשרות לגבי מה שהוא חושב או מרגיש. אני לא אתפלא אם אתה מרגיש כך, אם אתה מרגיש מתוסכל, אם אתה מרגיש מאוכזב, כמו היינו אומרים להזמין אותו לשיחה. אבל אם הוא מביע את הרגשות, אם היא אומרת מה היא חושבת, זה לא הזמן לסתור את הרגשות ולנסות לשכנע אותו להרגיש אחרת. דבר נוסף, יש באדם מרגיש תסכול, אכזבה, כעס, פחד, לא בגלל בן או בת הזוג, אלא בגלל משהו מחוץ לבית. והאדם לא רוצה להביע את הרגשות שלו, שהוא מתוסכל, שהוא מאוכזב, שהוא כעוס. למה? כי הוא רוצה להגן על אשתו, להגן על בעלה. הם לא רוצים שיראו מה אנחנו מרגישים, כדי לא להעיק עליהם. לא תמיד זוהי גישה נכונה. לא תמיד נכון להסתיר רגשות במטרה להגן על הצד השני, ולמה? מכיוון שעדיף להודות שאנו חשים פחד או כעס, כי כשמסתירים רגשות ושומרים אותם בתוכנו, לא פעם זה גורם לאדם ששומר את הסוד של הרגשות השליליים בגלל אירוע חיצוני לא קשור לבית, זה גורם לאדם יותר התנתקות, והצד השני ירגיש שמה שהוא קורא, האדם סובל ומדחיק רגשות, זה מוסיף לריחוק הרגשי בין בני הזוג, ולפעול כצוות שעובד יחד, מי יותר מי פחות אבל עובדים יחד. לכן בדרך כלל לא נכון להדחיק רגשות יותר מדי זמן. דבר נוסף שחשוב, להרגיע את הילדים. הילדים שותפים למתרחש בחיים, ובזמנים לחוצים זה עלול להדאיג אותם. הדאגה שלהם בגלל איזשהו משבר שההורים חווים לא קשור לחיים בינם לבין עצמם, אלא למשבר חיצוני, משהו כלכלי, משהו רפואי של מישהו אחר מבני המשפחה. זה עלול להדאיג את הילדים, ואז יהיו התפרצויות כעס או חוסר הקשבה להורים, או אדישות, אפתיות, מצב רוח מדוכדך, בעיות במסגרת הלימודים, בעיות חברתיות. לכן חשוב להקפיד על שני דברים. משהו אחד, מסגרת של שגרת חיים. בוקר, צהריים, ערב, מתי קמים, ארוחות בוקר, ארוחות צהריים, ארוחות ערב, זמני שיעורי בית, כמה שיותר שגרה. כי השגרה מעניקה הרגשה של ביטחון בזמן שישנו משבר שפוקד את המשפחה. רחמנא ליצלן. דבר נוסף, חוויות חיוביות. אחד הדברים החזקים ביותר מבחינת הילדים, חוויה משפחתית מיוחדת, כולם יחד. זה עוזר לילדים להרגיש תחושה שגם אם יש משבר, גם אם יש קושי, גם אם משהו בשגרת החיים לא מתנהל כראוי וכרגיל, אבל עדיין המשפחה משמרת את עצמה. דבר נוסף, ישנו משבר, מדי פעם להתנתק מהמשבר. איך זה קורה? התשובה היא, בני הזוג לא תמיד עירנים לכך, אבל הם גיבשו לעצמם זהות זוגית במהלך המשבר. לדוגמה, בזמן המשבר, לדוגמה מחלה של אחד מבני המשפחה רחמנא ליצלן, משבר כלכלי או כל מצוקה אחרת, בני הזוג גיבשו לעצמם מעין גשרים מיוחדים שמקשרים ביניהם. לדוגמה, הם כבר לא מדברים דברים שקשורים לנושאי תחביבים, הם פחות צוחקים, הם יותר מדברים בנושאים רציניים, השיחות הן קצרות ענייניות, מדברים הרבה על הקשיים, על המצוקות, למה זה קרה, איך זה קרה, איך יכל להיות אחרת. אין להם זמן איכות. המשבר הוא לא רק משבר חיצוני, הוא גם משפיע על הגשרים, על הקשרים, על סגנון ההתנהלות של שני בני הזוג. לכן הגיע הזמן מדי פעם להגיע למעין פלנטה אחרת, להתנתק מאותה שגרה. ומה היה קורה אם לא היה המשבר? היינו יותר מדברים על נושאים של מה בכך, היינו יותר לומדים יחד, היינו יותר יוצאים להליכה משותפת, היינו יותר מתחברים אל משפחת המוצא, היינו עושים יותר תחביבים כל המשפחה, הפעילויות המשותפות היו שונות. אפילו שהמשבר טרם הסתיים, אבל בתוך אותו משבר, בתוך אותו פרק זמן, להתנתק מהזוגיות של המשבר ולהתחבר אל זוגיות העתיד, הזוגיות שהיא ללא משבר. כשהאדם מדי פעם יוצא משגרת החיים ומתחבר אל מי שהוא יכול להיות, כשהזוגיות יוצאת משגרת המשבר ומתחברת אל מי שהם יכולים להיות, זה נותן להם תקווה, כוח, עוצמה, כדי לחזור אל שגרת החיים בצורה חזקה יותר, עם יותר תקווה. וכשלאדם יש יותר תקווה לפתור בעיה, הוא משקיע יותר מאמצים. בני אדם הם לא בהכרח עצלנים, הם פשוט חסרי תקווה. ככל שיש לאדם תקווה רבה יותר, יש לו מוכנות להשקיע יותר מאמץ. ככל שבני הזוג יוכלו לראות את עצמם בזמנים מסוימים מחוץ למשבר הגדול, אז תתעורר בהם התקווה שיום אחד הם לא יהיו שם יותר ויגיעו למקום חדש וטוב יותר בחיים שלהם. וכאשר ישנה תקווה, אז ישנה מוכנות להשקיע יותר מאמצים בשגרת החיים כדי לצאת מאותו משבר. ומכאן לעוד נקודה. הבא לדוגמה חלם לפתוח עסק, ניסה, השקיע, לקח הלוואות ובסוף העסק כשל. פשוט פשט רגל. החלום לא התגשם. והבא לא היה עסוק בללמוד מטעויות ולהמשיך הלאה במסע החיים. הוא הפך את הטעות לאירוע. שים לי בחיים, מעכשיו הוא הכישלון. לא העסק נכשל, הוא הכישלון. כך הוא היה בעסק וכך הוא מאמין שהוא יהיה בעתיד. הנפש לא מצליחה להכיל את המצב הרגשי והאדם נכנס למצב רוח מדוכדך, אולי אפילו דיכאון. אשתו מנסה לנחם אותו, לעודד אותו, אבל לא מצליחה. המצב הנפשי מדרדר יותר ויותר, עד שיכול להגיע לכלל דיכאון. כעת הבעל והאישה מתמודדים עם הדיכאון שנפל על הבעל. איך יכולים שניהם להתמודד בצורה יעילה ונכונה? כשמערכת הניסויים השלום בית היא טובה, אז זה יכול להיות משמש כבלם של זעזועי החיים. יש הרבה לחצים והרבה תרדות. הבית יכול להיות מעין פלנטה אחרת, האי הבודד של האדם, שיכול להיות במקום אחר, מחוץ לעולם של שגרת החיים, של המתחים, של הלחצים הקשים, של ההתמודדויות בחיי היום-יום. אבל לפעמים, האי הבודד, מחוץ לעולם הרחב, הבית של האדם, המקדש של האדם, גם הוא זקוק לבדק הבית. הבעל המדוכא, הוא מאמין שהדרך הטובה לפתור את הבעיה זה כמו שאמרנו, להסתגר בינו לבין עצמו. להחצין בעיה, זו העמקת בעיה בעיניו. לכן הבעל לא מבקש עזרה מאשתו. למרות שאם הוא יבקש ממנה עזרה, הוא יכול בדרך כלל להתמודד טוב יותר עם הבעיה. השאלה היא איך היא עוזרת. דבר נוסף, כשאחד מבני הזוג סובל מדיכאון, הוא הופך את מערכת הנישואים למערכת שיש בה פחות רגש, מצב רוח חיובי, ופחות משתפים האחד את השני, פחות חושבים יחד, פחות מתואמים. עם הילדים, עם המטלות של הבית, מה עושים, איך עושים. הדיכאון פוגע ברגשות. ככל שהאדם מדוכא יותר, הוא נכנס למעגל של מחשבות פסימיות, רגשות שליליים, ונמנע מלעשות מעשים חיוביים, כך הדיכאון רק גובר יותר ויותר. האישה רוצה לעזור לבעלה. כל כך רוצה שהוא ירגיש טוב יותר, שיסתכל על הדברים החיוביים בחיים שלו, שיתקדם, שישכח מה שהיה, שיסתכל על חצי כוס המלאה, שיראה את המשבר ככפרת עוונות. היא באמת כל כך רוצה לעזור ולא מצליחה לעזור לצאת מזה. זה עצמו מתסכל אותה. מהמקום הזה יכולה האישה להאשים את עצמה שהיא אישה לא מספיק טובה. היא לא מצליחה לעזור לבעלה. או אחרת, היא כועסת עליו כי בעיניה הוא לא מספיק מתאמץ ומשקיע מאמץ לצאת מהבעיה שלו, הוא שקוע בזה, בכוונה הוא שוקע בזה. הגישות האלה, להאשים את עצמה או להאשים אותו, למה הוא לא מספיק מתאמץ? למה היא לא מצליחה לעזור לו? הגישות האלה עלולות להגביר את הדיכאון אצלו ואת המצב רוח המדוכדך אצלה. האישה צריכה בדיוק הפוך. לא להאשים את עצמה, גם לא להאשים אותו. אלא אם יש אנרגיה, אז למקל אותה בלהשקיע במקום הנכון. לדוגמה, לעודד אותו לדבר, אבל לא ללחוץ עליו. לפעמים האישה מתוסכלת וקשה לה. היא רוצה להביע את עצמה, אז יש מה שאסור לומר ויש מה שמותר לומר. אסור לומר, למה אתה כזה שלילי? אולי תפסיק לחשוב כל כך רע על החיים. אסור לומר אמירות בסגנון של... תקשיב, כל אחד מרגיש ככה לפעמים מדי פעם, אל תעשה סיפור מכל דבר קטן. אם הבעל המדוכה, במצב רוח מדוכדך, עשה משהו נחמד, עשה משהו טוב, חשוב שהאישה לא תאמר לו אמרה בסגנון של, נו, סוף סוף אתה עושה משהו. אתה רואה? כשאתה רוצה אתה יודע לעשות. אתה סתם עושה כל השנה כולה שאתה כאילו במצב רוח מדוכדך. כל זה הסור מרע. מהו העשה טוב? מה כן יכולה האישה? לומר ואיך כן היא יכולה להביע את הכאב והתסכול שלה. יכולה אישה לומר אמרה בסגנון של, קשה לי שהחיים שלנו תקועים ולא מתקדמים. יחד עם זאת אני יודעת שקשה לך לשמוע דברים כאלה, זה לא קל. בטח קשה לך יותר, קשה לך יותר ממני. האישה יכולה לומר לבעלה אמרה בסגנון של, אני יודעת שבגלל הדיכאון איבדת הרגש להרבה דברים בחיים. בכל אופן, חשוב לי שנצא להליכה. חשוב לי שנעשה חוויה משפחתית. אני יודעת שאולי לך זה קשה, אבל לי זה יעשה טוב. לי זה ייתן תקווה. למשפחה זה ייתן אור. ואפילו לפרק זמן קצר. כלומר, מצד אחד היא לא מקטינה את הכאב שלו, מצד אחד היא כן מבינה אותו, יחד עם זאת היא גם מדברת על הצרכים והרצונות שלה. גם אם היא לא תקבל 100%, לפחות 10% יותר עם מה שיש כעת, העיקר שתהיה תנועה קדימה. וכשיש תנועה קדימה, התפתחות המצב רוח החיובי היא המפתח לצאת מהמקום הזה. המצב רוח החיובי משתפר, הגישה משתנית, ובהדרגתיות משפרים את ההרגשה. וכשאדם מרגיש יותר טוב, הוא מוכן להתאמץ יותר. הוא מתאמץ יותר, ואז הוא מגיע לשיפור המצב רוח. משפר מצב רוח, אז יש יותר תקווה. יש יותר תקווה, יש יותר הסכמה להשקיע מאמץ. וזה מעגל הקסמים של ההצלחה. נושא בעול עם חברו בתוך הבית. ונסיים. איך נתמודד כאשר אנחנו חיים עם אדם שהוא יותר שלילי מאשר חיובים? יש אנשים שמעדיפים להתלונן יותר מאשר לקבל עזרה. הם דוחים את הרעיונות שלנו כשאנחנו מנסים לעזור להם. הם בכלל דוחים את הגישה שיש אפשרות לעזרה. הם מעדיפים לנקוד בגישה של אין תקווה. חשוב לדעת שפסימיות גישה שלילית עלולה להוביל למצב רוח מדוכדך, לדיכאון. האדם הפסימי מתקשה לדמיין שיש עתיד טוב יותר, לכן הוא גם לא מתאמץ להשקיע או מתייאש מהר. כשאנחנו חיים בקרבתו של אדם עם גישה שלילית לחיים, בהרבה מאוד מקרים, אם לנו יש מצב רוח חיובי, גישה חיובית לחיים, אנחנו לא פעם נשאבים ושקועים בניסיונות לשנות את האדם הפסימי יותר ממה שהוא מנסה לשנות את עצמו. בהרבה מאוד מקרים, האדם החיובי שמנסה לשנות את הפסימי, הוא יהפוך למתוסכל ומעוצבן יותר ויותר. הניסיון לתקן מישהו שמסרב להיות מתוקן הוא מתכון לאומללות. בוודאי שיכול להיות שהאדם הוא חיובי עם גישה חיובית לחיים, והוא מתוסכל מהפסימיות, מהגישה השלילית של בן או בת הזוג שלו. ולכן הוא נע בין הקצוות, מצד אחד לתת עצה ולנצוח תקווה, ומצד שני פשוט לכעוס, למה הוא כזה שלילי? אף אחת מהגישות לא תעזור. אם הוא לא משתנה, רק נרגיש בלתי יעילים ומותשים. לכן, אם אני אדם אופטימי והצד השני הוא פסימי, אנסה להפסיק להפוך את בן הזוג דומה אליי, לאופטימי עם גישה חיובית. במקום זאת, בוא נעשה בדיוק הפוך ממה שהוא מצפה שנעשה. כשהוא מביע כמה העולם הוא רע, כמה העולם הוא שלילי, לא ננסה לשכנע אותו שהעולם הוא טוב, לא נלך משם בכעס ועצבים כי זהו, אי אפשר יותר לשמוע כמה העולם הוא רע. אנשים פסימיים עם גישה שלילית לחיים אוהבים להתלונן שלא מבינים אותם. אבל אם מקפידים להעיר הערות תומכות, כבר אין להם על מה להתלונן. הוא מתוסכל, הוא מרגיש רע, הוא מרגיש אין תקווה, נאמר לו אמירות בסגנון של, אתה בטח מרגיש עצוב, אתה בטח מאוכזב, קשה לך לעבור יום אחר יום, קשה להתמודד שאין פתרונות לבעיות. אם הוא משמיע תלונות על החיים שלו, נאמר, אולי אתה צודק, באמת זה קשה, זה לא קל, רק מבינים, רק מזדהים. לעצור בזה, לאפשר לו לעשות את השינוי. לא נכון לומר לו אמירות בסגנון של, נכון, החיים קשים, אבל אם רק תיקח אחרי ותעשה, תיזום, תפעל, אז תוכל לשפר את החיים. אין מה לתת עצות לאדם שהוא עם גישה שלילית באופן קבוע. עדיף להביע אהדה, תמיכה, וזהו. לומר לו אמירות בסגנון של, תצא מזה, זה כל כך פשוט, אתה סתם מגזים. החיים לא מורכבים, זה הכל רק במוח שלך, בגישה שלך. אפילו שכל הדברים האלה נכונים, אם והיה, והאדם הזה הוא, עם גישה שלילית באופן קבוע, כבר לא יעזור. לא כדאי לנסות להשקיע מאמצים, שבסוף שני הצדדים יהיו מתוסכלים, גם המשכנע וגם מי שאמור להיות משוכנע. ניתן אהדה ותמיכה. ברגע שהוא מופתע מהתגובה שלא מנסה לשכנע אותו, אתה טועה, העולם הוא חיובי, אלא רק מקבל אהדה ותמיכה, השיחה מסתיימת. נגמר קבלת תשומת הלב והוויכוח, האם הוא צודק או טועה בגישה שלו לחיים, ובהדרגתיות הוא מבין שלא משתלם להתלונן, כי אין שיחה, זה נגמר מהר מדי. ובהדרגתיות בעקבות החוויה המתסכלת הזו, אפשר אולי לצפות שהרצון להתלונן יתפוגג עם הזמן. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.